שלום צופים וצופות יקרים, אני שמחה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של זמנים טובים. והיום, אמנון קשי ועידית לוי ידברו איתנו על מחאת הדיור. משה שיוביץ תספר לנו על ספר חדש שקראה, ברברה נאנדרטלי בעוד מחקר מאלף על החיים, מיכאל מילר עם הסרט הפרקליטה, וסיוון ויצפלד תדבר ותשאיר איתנו על אהבה. אנחנו מתחילים. עידית יקירתי,
מה נשמע?
איך עבר עלייך השבוע?
פחות פרטים אישיים השבוע, עבר עליי דווקא בעניין של מחאת האוהלים. ואת יודעת, כאילו עשו משהו שחיכיתי כבר שמישהו יעשה אותו בשבילי. ועכשיו לא כל כך נעים לי שהם עושים את זה ואני לא. אז יש לנו כאן את השבוע למחאת האוהלים, מצאתי את הכתבה, זה אחת, נראה לי האחרונה כאילו שהתפרסמה. מאוד מאוד מחכים למה שהולך להיות שם במוצאי שבת למחאה. בעוד ששורת האוהלים הולכת ומתארכת ומגיעה כבר עד לרחוב שנקין, נוסעים כעת הכל את העיניים למוצאי שבת. אז תארך ברחבת תיאטרון הבימה ההפגנה הגדולה, שאליה צפויים להגיע פעילי מחאה גם עם האוהלים הפזורים בערים אחרות בארץ. זה הולך להיות גדול, זה הולך להיות ענק. קודם חושבת, איך אני אשתתף בזה בעצם? איך אני אעזור להם? אני רוצה שזה יצליח. וחשבתי שצריך לעשות איזושהי חלוקה. יש את האנשים שאין להם ילדים, יכולים לגור באוהלים, ואלה עם הילדים ייתנו איזשהו חלק שלהם, אבל צריך שיהיו מאוחדים. אם לא נהיה כולם מאוחדים בדבר הזה, סביב הרעיון הזה, זה לא יצליח, ואני לא רוצה שהם לא יצליחו. יש לי אינטרס, וחוץ מזה...
אז מה, תקחי את הילדים לשם?
אני לא יכולה לקחת אותם, אבל אני חושבת שהם צריכים להוציא עד מוצאי שבת איזושהי הודעה במה יכולים לתרום אנשים שלא
ילדים.
יכולים... כן, שאנחנו גם נהיה חלק מזה וגם נוכל לעזור לה, כי יודעים, אנחנו עם הילדים לא יכולים לבוא לשם.
וירטואלית?
לא יודעת. הם צריכים איכשהו לגייס אנשים אחרים לזה, אלה שלא יכולים להקים אוהל, כדי שנרגיש שכולנו ביחד בדבר הזה.
גם מי שנמצא גם שלו.
מה זה כוח? חבל הזמן, רק ככה הם יצליחו. אני בטוחה.
אמנון, לפני שאנחנו עוברים למחאת הדיור, איך עבר עליך השבוע?
אני רק בתחילת השבוע עליתי על הנוסחה, אני בכלל, אני קצת הייתי מנותק מכל מה שקורה, כי אני חייב למצוא נוסחה איך אני מתפעל 5 ילדים, זה חופש גדול.
וואי.
ואצלהם אין, אני לא יודע למה הם קמים ב7 בבוקר, חופש גדול. הם לא אמורים לישון עד 11, 12, נכון?
הבן שלי קם ב5:20, שהציפורים צייצות.
ב7 בבוקר, כבר הם מתעוררים, עושים, אני קם איתם ביחד. זמן אני נוסע, אני לוקח אותם לאיזה, נרשמתי לאיזה קאנטרי כזה באזור. מקום שבריחות ועניינים, אני לוקח אותם, מכניס להם את המודעות שהם צריכים להיות הרבה זמן בבריכה, ולתפעל אותם, משחקים, או תמשיך, הוא אומר להם, לא רוצה בריכה, כנס, לך צחק עם אברהם, תמשיך. ואז התוכנית היא ככה, ב7 בערב, אני כבר מביא אותו אחרי מקלחת וזה, שם מקלחות יש כל, הם שפוכים ב8 נרדמים.
כל הכבוד, אמנון.
זה התוכנית, רגע.
ואז אני פנוי למה שהבטחתי לאשתי בבוקר, שנעשה משהו היום בערב, סוף סוף נלך לשבת באיזה מקום. מגיעים ב8, מתלבשים, אני אומר לה, את בטוחה שאת רוצה ללכת? כי אני, עייפות החומר חלה אצלי יותר מילד. הוא יש לו אנרגיה לא נגמרת. אומרת לי, כן, יוצאים בכל מקרה, היא לא רואה שאני, היא לא יודע למה היא לא רואה שאני עייף.
היא לא הייתה איתה בבריכה.
לא, אני גם, היא לא ראתה שאני עייף. יש לכם משהו שאתם לא רואות. לא רואות את זה. מגיעים לשם, מגיעים, יושבים באיזה מקום, מגיע מלצר, מה להזמין לך? חצי בונדורמין. בונדורמין זה כדור שינה שאין לו תופעות לוואי בכלל. בכלל, אין לו. אז, ואז היא התקשרה אליי, גברת חגית, ואמרה לי, אמנון, אנחנו צריכים קצת על מחאת הדיור או משהו.
שלחתי אותך לרוטשילד לסקר את מחאת הדיור.
אמרתי, אוקיי, מה? היא אומרת לי, אני שולחת אותך. אמרתי לה, אשתי לא שולחת אותי למקומות, את שולחת אותי למקומות. ביום הרביעי הלכתי לשם, בערב, להרגיש אותם, להבין מה זה. לא רק ליזון מעיתונים, אינטרנט. כי התקשורת, האמת, היא לא נותנת את האמת.
נכון.
הגעתי לשם בהתחלה בתור משלחת, ביום החמישי, אתמול בערב, אמרתי לאשתי, אני רוצה שתבוא איתי. בואי נלך ביחד לשם. באמת, התארגנו, הלכנו לשם, אבל כבר לא הלכתי ביום החמישי במטרה לזכור את העניין וכל זה. הרגשתי, אני אומר לך באמת, שאני צריך לבוא מנותק מהכתבה, אלא לבוא באמת, והתחלנו ללכת שם, ואני אומר לה, את יודעת מה? בלי תמיכה של ההורים שלי החודשית, כן? אנחנו חופשים מקימים פועל.
מה הכוונה?
מה זה מה הכוונה? תשמעי, זה 5 ילדים, 7 נפשות. היום את נכנסת למכולת עם 50 שקלים, את יוצאת 2 לחם, חלב וחבילה של גבינה צהובה, כי לא יודע, כי הכי טוב לעשות טוסטים, לפוצץ אותם בטוסטים. ויושיה, 3 שקלים עודף נותן לך, מהבאסה של נעלמו שטר של 50 שקל על כלום.
אז איזה אוהל היית מקים שם?
אני... זהו, שאני לא יודע איזה אוהל הייתי מקים שם, כי שהגענו לשם ביום חמישי, את יודעת, זה כבר, המעל התחיל כבר לפני חודש.
שבוע?
אפילו לפני חודש, כי בעצם איך הכל התחיל? מבחורה צעירה.
דפני, גברת.
בחורה צעירה, שלא ממקום של מחאה בכלל. קמה ואמרה, וואלה, אין לי כסף לשכר דירה, אני רוצה, מידה אוהל, שמטר על 2, קצת חלב בבוקר כאן, אתה יודע, הכרחיות כזאת, מה שהיא מוכחה בשביל
להיות. איזה אוהל היית מקים שם?
אני? אוהל של... שנמאס מהכל. כי זה מה שקורה שם. זה מה שקורה, זה התחיל מדיור, ויש שם פתאום חבר'ה של הקוטג' ופתאום, וגם אנשים פתאום מבינים עכשיו... שבסדר, אז עבר הקוטג' והדיור, ואז מה יקום? מה? חיסרון לאוף טרי?
לא, אבל זה יפה, בודקים את הכוח של האיחוד.
עכשיו, מה מחזיק אותם? מחזיק אותם תמיכה עכשיו של האחרים.
נכון.
הבתים מסביב מאפשרים לכמה אנשים להתרחץ אצלם בבית, לא מכירים אותם בכלל.
יפה.
נוצר איזשהו ביחד, אבל עדיין כל אחד בא באופן פרטי. כן, כל אחד בא בשביל...
נראה לכם שזה יצליח? רק, 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 רק אם הם יהיו מאוחדים. כל הזמן, כל הזמן להיות ביחד, בייחוד, בייחוד, בייחוד. ברגע שזה יתמוסס, שזה כבר לא יהיה ככה, יחד...
יותר מזה, הם יצליחו... אין סיכוי. שהם יבינו שיש כוח שהניע אותם לזה. שיש לזה תכלית לכל הדבר הזה. כאילו, מה שונה השאלה הזאת, למה אני לא מאושר עכשיו מכל השאלות שהתעוררו כל החיים? הרי כל פעם זה בא בצורה אחרת, אובי אחר. פשוט עכשיו האובי כזה גדול, ש... ותראי מה יפה, הם יכולים לחיות פתאום חודש באוהל. זאת אומרת שזה עניין של הכרחיות. הכרחיות, מה שאני מוכרח בשביל לחיות.
אז בוא נגיד, אם היית מקים שם עכשיו אוהל, והיו נותנים לך לדבר ככה שם במיקרופון, הבנתי שיש שם איזה במה מאולתרת שאפשר לדבר, מה היית אומר?
חופשי אנשים מדברים שם, ו... אני חושב שהייתי אומר שאנחנו יותר צריכים להתעסק בסיבה שמביאה אותנו לכל פעם מחדש לאיזו ריקנות כזאת שאנחנו לא שבעים. כי
זה לא באמת הדירה הזאת,
בדיוק,
וזה לא באמת הקוטג' הזה,
וזה לא קוטג' וזה לא, זה משהו מעבר לזה. ואני חושב שהם בדרך, אנחנו בדרך להבין את זה. אני לא אומר הם בדרך, כי אני חופשי חלק מהם.
אבל אפשר לעשות מעשה? אפשר לעשות מעשה? אני חושבת שכן.
אני לא יודע אם מעשה יוכל לעזור, כי הרי הבנם צריך להיות בשל לזה.
כלומר, זה איזושהי
צריך לבוא מתוך בחירה שלו, להגיד, די, נמאס לי מהרדיפה הזאת, כן? ואני מחפש משהו אחר. ואז הוא יגלה שהחיבור של הביחד, יש לו תכלית הרבה יותר גבוהה, ופתאום כל מה שהוא נלחם בשבילו, זה צריך להיות הכרחי, ברמת ההכרחיות. ואז הוא יראה שהוא כן יכול לחיות. הוא כן יכול לחיות. הרי פעם היו רק 3 חדרים, תדמייני פעם רק 3 חדרים. אנשים 7 נפשות ב3 חדרים, 2 נפשות ב3 חדרים, וכמה זה בן אדם קבלן אחד, שאמר, וואלה, אני אעשה 5 חדרים. ואז אלה שבעלי יכולת עברו ל5 חדרים, ואלה שלא היו בעלי יכולת אמרו, יא, איזה כיף להם, הם ב5 חדרים, נוצר הפרדה. ואז קם בנק ואמר, יש אפשרות שגם לכם תהיי, אבל תהיו שועבדים 30 שנה. תלכו, אפילו אם עליכם, אתם יכולים לחיות גם בפנטהאוז, מעל 5 חדרים, אבל תשלמו, תעבדו כל החיים בשביל זה.
לא, תשמע, אבל אתה, בסדר, אתה מפנה את זה לאדם, אני מוכנה לגור בחדר, אבל עולה לי עדיין 4,000 שקל, אתה מבין? אין לי בעיה לגור בקרטון, אבל עולה לי עדיין, זה המחיר שהוא עולה. חבר'ה, אנחנו נמשיך לדבר על זה.
זה לא רק בזה.
אנחנו נמשיך לדבר... על הנושאים שמציקים לנו.
יש לי בדיחה, רגע, שנייה.
אמנון, כמובן, למה הבאתי אותך לפה?
בנושא הזה, דת שני עורך דין נוסע על לימוזין, והוא עובר בשדרה בתל אביב, והוא רואה איזה בן אדם, שני אנשים אוכלים דשא, אוכלים דשא. והוא אומר לנהג שלו, תעצור, תעצור, מה זה הדבר הזה? הוא יוצא החוצה, הוא אומר, חבר'ה, הכל בסדר? ומסתכל אליו, בן אדם כזה חצי, זה, בקושי נושא, הוא אומר לו, כן, מה אתם עושים? אוכל דשא. הוא אומר לו, למה אתה אוכל פה? בוא, כנס אליי, אני אקח אותך אליי, תאכל אצלי.
דשא?
לא, בוא אליי, תאכל. הוא אומר, בוא נה, את לא יודעת ל... את יודעת להרוס בדיחות.
נו, איך עשית את הדשא
עכשיו? אוקיי, תורידו את זה מעריכה, אני אעשה משהו, נפרמט את זה. והוא אומר לו, למה אתה אוכל פה? בוא אליי הביתה. אז הוא אומר לו, אני לא יכול, אני עם המשפחה שלי פה מתחת לעץ, הם ישנים. הוא אומר לו, תביא את המשפחה שלך. הוא אומר לו, שלושה, תביא את כולם, תכנסו ללימוזין. החבר שלו אומר לו, אני גם יכול לבוא. הוא אומר לו, בוא, הוא אומר לו, אבל אני גם, המשפחה שלי מתחת לעץ. תביא גם את המשפחה שלך. נכנסים למונית, ללימוזין, והם ככה נבוכים, והוא אומר לו, אני לא יודע איך להודות לך על המעשה שאתה עושה, שאתה לוקח אותנו אליך לאכול. הוא אומר לו, אתה לא צריך להודות לי, תאמין לי שאתה תהנה מהאוכל שאני אתן לך הרבה יותר מפה, אצלי ידי של 20 סנטים. אולם כמנהגו נוהג.
תודה לאמנון, תודה
לך. תודה לך על ידי ש...
ותכף משה שיוביץ תספר לנו על הספר החדש שקרה. מה שהכירתי, תולעת ספרים.
נכון.
מה הבאת לנו היום?
אני באמת קורא... אין ספר שלא, שאני לא יכולה להתחבר אליו באיזושהי צורה, אז אני קורא את הכל ממדע דרך פופ מדע לפופ נטו.
אז עכשיו... ואת קוראת בכמה שפות, הבנתי.
כן. אבל הפעם הבאתי משהו שהוא דווקא נראה לי מאוד חמוד. הספר נקרא Bad Mother. אבל למה רציתי לקרוא אותו? כי ב-2005, אותה כתבת, קוראים לה ילת וולדמן, היא כתבה מאמר בשביל הניו יורק טיימס. היא בכלל לא תכננה שיצא מזה סיפור גדול. זה היה איפשהו בפינה של נשים וחינוך קבור בניו יורק טיימס. וזה הביא אבל לסערה כל כך גדולה שהיא קיבלה מכתבי איום
הביתה.
בארצות הברית? הוזמנה לאופרה וכו' וכו' וכו'. התעניינתי, קראתי את המאמר, אחרי שקראתי על המאמר, קראתי את המאמר, ואחרי שקראתי את המאמר, קראתי את הספר. במאמר היא מתארת איך נולד לה הילד השני, והיא באה לחוג כזה של נשים צעירות, שכרגע ילדו, ג'ימבורי או מאמי אנד מי, איך שזה נקרא שם, והיא מתארת על הסביבה הזאת בצורה מאוד מאוד מצחיקה. על הנשים הצעירות האלה שפעם היו, שפעם היה להם קריירה, ועכשיו הם ויתרו על הכל, והם כל האמביציות שלהם, וכל מה שהם פעם השקיעו בעבודה וזוגיות, עכשיו הם בתוך הילד.
נשים אמריקאיות.
כן, ונשים אמריקאיות, כאלו מהרמה, כן. כבר, את יודעת, מוזיקה מגיל 3 חודשים, יוגה מגיל 4 חודשים,
כן.
עכשיו, בסוף של המאמר, היא כותבת, אני בעצם שאלתי את עצמי, למה אני לא ככה, לא כמוהם, כמו כל הנשים האלה, שמתנסות לשכנע אחת את השנייה, שלכולם רע ולאף אחת אין זוגיות וכו'. למה יש לי זוגיות ולהם אין? ואז היא מביאה כמה משפטים שהם העירו את כל מה שבא אחר כך. היא אומרת, אני גיליתי שאני בהחלט אוהבת את בעלי יותר ממה שאני אוהבת את הילדים שלי.
וואו.
את יודעת, המשפט הזה לא נשמע טוב.
שבדרך כלל אנחנו ממש לא מזדהות איתם.
הוא לא נשמע טוב. זה לא עניין של הזדהות כל כך, כמו שזה עניין של את לא רוצה להשוות את זה, זה דבר כל כך קדוש לך.
ילדים.
כן.
אהבה לילדים.
כן, האמת שהוא כל כך קדוש בעינינו, בגלל שזה החלק הכי גדול של האגו שלי, כן? הכי גדול כזה משמעותי.
הילדים שלי.
שלי, הכי.
המוצלחים שלי,
ואז אני אימא. ויתרתי על הכל וכו'. עכשיו, נקצר את זה, היא כל כך הופתעה מהתגובה שהיא קיבלה, שהיא הוציאה ספר, שבספר היא מגיבה עוד יותר בקיצוניות על כל מה שהיא קיבלה, על כל הסערה שהיא...
איך הספר נקרא שוב?
Bad Mother.
Bad Mother.
הספר נקרא Bad Mother.
תכף נראה אותו על אמריקה.
הוא נראה על המסך. והתת כותרת שלו זה הקרוניקה של פשעים אימאים, אסונות קטנים ורגעים בודדים של רחמים.
אוי, אוי, אוי.
עכשיו, זה כבר תת כותרת שאני נורא מזדהה איתה. אני חייבת להגיד לך, כי זה נראה לי, זה החיים של אימא.
כן.
שזה אסונות קטנים, פשעים, אימאים.
בית משפט יומיומי.
כן. והיא, אחד הדברים שאני רק רוצה להביא מהספר, זה מאוד בקצרה שהיא אומרת שהיא עשתה כזה מין מחקר,
ובדקה מה זה בשביל האנשים, בשביל הנשים. Good father, אבא טוב, ומה זה good mother, אמא טובה. עכשיו, good father, היא אומרת, זה הכל שאלה של נוכחות. הוא נוכח. הוא נוכח במסיבות של הילדים בגן, הוא נוכח באוחות ערב, אם כמובן העבודה לא מפריעה לו יותר.
כן.
הוא נוכח כשהם מופיעים, וזהו.
ואין טוב. יותר דרישת.
אין. עכשיו, במקביל לזה, אמא טובה, זה, והיא מתארת את זה מאוד יפה, מאוד מאוד מומלץ לקרוא. זה אישה, זה אמא שהיא תמיד חושבת על פירות בארוחת בוקר, שהיא אף פעם לא צועקת, שהיא תמיד נחמדה לכולם, שהמשחקים והבדיחות של ילדים שלה תמיד משעשעים אותה.
ומעניינים אותה.
ומעניינים אותה נורא. שהיא תמיד יודעת מה קרה בבית ספר ובגן. שבערב היא אף פעם לא עייפה מדי בשביל בעלה, שהיא משקיעה מאוד בקהילה ומתנדבת, שתמיד יודעת מה יהיה אחר הצהריים עם הילדים.
ידידה, אנחנו ממש אימהות כאלה, נכון?
ממש כאלה. עכשיו, בספר הזה היא אוספת מאמרים, שבהם היא מספרת על החיים שלה ומראה עד כמה זה לא ככה. ויש שם דברים נאורה מצחיקים, ויש שם דברים שיש בהם המון המון היגיון והרבה חוכמה, והיא אומרת, כן, אני לא תמיד משכנעת את הילדים שלה לעשות עבודות בית, אני חושבת שזה מיותר, יש להם יותר מדי עבודות בית. וכן, לפעמים אני צורחת עליהם, וכן, לפעמים... זה ספר מאוד מאוד מרגש, כי, הוא, כי את רואה שיש לה את הביקורת עצמית הזאת בפנים מאוד עמוק.
אבל היא צוחקת על עצמה.
אבל היא צוחקת על עצמה, כי היא רוצה לתת לך ולי בתור קורות את ההרגשה שאי אפשר להגיע לאידיאל הזה. עכשיו תשכחי קצת מהספר. יש לי בגינה המון חתולים. חושבת שזה חיה נדרת, אפשר ללמוד ממנה המון. במיוחד חתולות, כל המשפחה שונאת אותם, אני אוהבת אותם. אבל פעם בשנה הן מגיעות אליי, מסתכלות קצת על הגינה. הן כל הזמן מגיעות, כל הזמן מביאה להם אוכל וכו'. ופעם בשנה אני רואה אותן באות כבר עם כזה מבט, מחפשות להם איזה פינה ומביאות גורים. כל שנה יש לי...
אז למה את מביאה להם את החתולים?
למה אני מביאה לך את החתולים ואיך זה קשור לספר?
בדיוק.
החתולה בהתחלה, החתולה היא אימא נהדרת מבחינתי. היא לא חושבת על הפליידייטס של אחר הצהריים, אם היא להפגיש את הילדים שלה, וגם לא חושבת על הפירות לארוחת בוקר. היא, יש לה מטרה אחת מול העיניים, שזה איך אני עושה מהילדים שלי, מהגורים שלי, חתולים טובים. זהו. איך אני בונה אותם בצורה כזאת שהם יוכלו להסתדר בחיים. וזה מה שהיא עושה כל היום. בהתחלה היא...
אבל זה לא מה שכולנו עושים, כל ההורים עושים. מכשירים אותם לחיים, שיעבדו, שירוויחו כסף, שיעשו קריירה.
לא, אם את כבר מדברת על זה, אז אני חושבת שזה קלקול מאוד גדול בחברה שלנו, של ההפך. אנחנו שומרים את הילדים עד גיל 30, כמה שיותר קרוב אלינו, עושים אותם נכים. הם יוצאים אחרי בית ספר, אחרי אוניברסיטה, הם יוצאים עם אפס כישרונות לחיים. הם אף פעם לא, הרבה פעמים, אף פעם לא עשו כלים ניקו את הבית. הרבה פעמים הם לא יודעים להרוויח כסף וכולי וכולי, אבל לזה אני לא רוצה עכשיו להיכנס. כי זה דברים די חיצוניים. אבל בסך הכל, אותה חתולה בהתחלה היא מאוד צמודה, והיא מוכנה להרוג כל אחד שמתקרב לגורים. אחר כך היא מראה להם איך לצוד, היא מראה להם איך להתנהג בחברה של חתולים, היא מראה להם, מראה להם, ואז היא מתרחקת, 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 ונותנת להם את הספייס, עד כדי כך שבאיזשהו שלב הם חתולים עצמאים לגמרי, בלי שום קשר לאמא. ברור שאנחנו לא רוצים להגיע לזה. אבל... המחשבה שההבנה מאוד ברורה מזה, שאני קיבלתי ביחד עם הספר הזה, זה שבסך הכל, עם כל העיסוקים היומיומיים שאת לוקחת בחינוך, כל מה שנדרש ממך זה לעשות מהילדים שלך בני אדם. לא פחות מזה, זה הרבה יותר קשה מלעשות מהם חתולים טובים, אבל זה גם לא יותר מזה.
בני אדם.
בני אדם. במובן הכי הכי עמוק והכי בסיסי של זה, כן? ואני יודעת שאת אוהבת לשמוע על זוגיות, כן? אני יודעת שבשביל זה את בעצם מביאה אותי. אבל, וזה גם החזיר אותי למחשבה שהיא הביאה אותה במאמר הזה, שהרבה יותר קל לנו לפעמים למצוא את כל האמביציות שלנו ואת כל החסרונות והרצונות שלה. אגב, היא גם אומרת שאימא טובה, זה אימא שלא מוציאה את הפסיכוזות שלה על הילדים. לא מוציאה את הפסיכוזות שלה.
זה לתכנית אחרת, אבל תמשיך על הזוגיות.
אבל שהרבה יותר קל לנו להשקיע את הכל בהם, כי הם חלק כל כך גדול מהאגו שלנו.
זה הגאווה שלנו.
זה הגאווה שלנו, זה השיא של כל הרצונות שלנו. זה כי אין מה לעשות. אני בתור אישה עובדת, אני יודעת, את לא יכולה לא לוותר על הקריירה שלך בשביל הילדים. את יכולה לוותר על 10%, את יכולה לוותר על 90%, אבל להמשיך כמו שזה היה עד כה, את לא יכולה.
וזוגיות?
וזוגיות זה משהו שהרבה יותר קשה להשקיע בו. זה מקום שבו האגו הרבה יותר מפריד. זה בן אדם שהוא סך הכל מאוד זר לי, באיזשהו שלב מאוד צנוי עליי, למרות שהוא מאוד אהוב גם, אבל הוא לא חלק ממני כמו שהילדים.
תכלס, הוא נתן לי, עזר לי לעשות ילדים, מפרנס אותי.
אבל שם, זה המקום העבודה שלנו קודם כל, וגם בשביל החינוך אחר כך. אין מחקר שלא מוכיח שהורים מאושרים בזוגיות, הם הורים טובים בילדים.
תודה יקירתי, אנחנו נערך אותך בעוד תוכניות ונדבר גם על עוד נושאים של זוגיות. ותכף ברברה נאנדרטלי תספר לנו על עוד מחקר מאלף על החיים.
סליחה, בבקשה, תודה. שלום לכולנו. שלום חגית, סליחה שאני מאחרת, טקסי זה לא בא בזמן. אקסקיוז הים.
אז מה שלומך, ברברה?
מצוין. חוץ מזה, שהיום בבוקר, כשירדתי עם חתול, דרכתי בתוך קקי של כלב.
אני לא מבינה.
למה אנשים לא מרימים זה קקי? מה, הכל זה אחריות של ברברה? חוץ מזה, הכל מצוין.
אז מה הבאת לנו היום, ברברה?
למה את אף פעם לא שואלת אותי איך עבר עליי השבוע?
איך עבר עלייך השבוע, ברברה?
השבוע היה לנו אירוע משמח במשפחה. בן שלי ואשתו נפרדו. חכית, למה הוא מצלם אותי משם? לא, כי פעם אחרונה אני יצאתי ממש ממש רע. הוא לא יודע לצלם, אז תגיד לו שיסוס קצת סמלה.
אז מה הבאת לנו היום, ברברה?
השבוע אנחנו בסיום של מחקר מאוד מאוד מעניין שאנחנו עושים עליי, על אנשים אחרים. מחקר הוא בנושא את מי אדם מאשים בצרות שלו. You know, just between us, כבר מזמן יכולנו לסיים מחקר זה, ואני יכולתי להגיע עם ממצאים קונקרטיות, רק שעובדת שלי השבוע עוד פעם לא באה בגלל אנגינה. So unfortunately, בזכותה אנחנו עדיין לא הגענו לסיום של מחקר, נכון, יולינקה? תרגישי טוב. Anyway, בחזרה למחקר שלנו, אנחנו לקחנו אנשים עם צרות וניסינו להבין לעומק את מי אני מאשים בעצם. For example, אני מתוסכל בעבודה.
זה בגלל בוס שלי,
נכון? אני מתוסכל בנישואים, זה בגללי? לא, זה בגלל בעלי? בן לא מתקשר לאמא שלו ביום הולדת שלה, למה? נו, זה בגלל אשתו המעצבנת הזאת. ועוד יותר מזה, אני אתמול עומדת במטבח, מבשלת, 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 בעל חוזר הביתה, ומה הוא אומר לי? הוא רוצה להזמין פיצה. אז מה אם גלה ישן מצפצף כשאני מבשלת? מה הוא כבר מבין? פיצה! אני כל כך התעצבנתי בגללו, הוא שרף לי את כל האוכל! עכשיו, בעיה היא לא בזה שאני מצדיק את עצמי ומאשים אנשים אחרים. עם זה אין שום בעיה. בעיה אמיתית היא שזה עושה לי עצבים. אז אנחנו במכון לחקר טבע האדם עובדים על פתרון. Everyone, בבקשה, תכירו את ה... פבלובה.
וואו, מה זה?
זה כמו שאתם רואים פה, זה מין קסדה כזאת. אני יודעת, זה נראה עכשיו כמו מפלצת, אבל יש לנו מעצבת שעובדת על ליין אופנתי חדש, זה יגיע בשלושה דגמים לגברים, נשים וטף. עכשיו, אני שמה את הפבלובה על הראש בצורה כזאת, הנה, יש לי גם סרט כזה, תמיכה, עוד רגע, הופ, רגע, מסדר, בצורה כזאת, yes? אני שמה את הפבלובה על הראש ככה, היא עושה לי סקן של גלי מוח. כל פעם שהיא מגלה שאני מאשימה אנשים אחרים, מישהו במצב שלי, היא עושה לי מין זץ קטן כזה, בכלל לא מרגישים את זה מאוד בעדינות. הנה, אני אעשה לכם דוגמה. בוא נו, חגית, תחשבי על בן אדם שככה, שאני יכולה להאשים אותו.
ראש הממשלה. אשתו של הבן. בעלך.
מי בנה קסדה זאת? שולינקה, את מפותרת! אולי צריך לעבוד קצת על הפולס. anyway, כמו שאמרתי, בעזרת פולס עדין זה, ראש לומד לאט לאט להפסיק להאשים אנשים אחרים. זאת הולכת להיות ממש מהפכה. אני אומרת לך, חגית, את תראי, כשכולנו נהיה עם פבלובה על הראש, סוף סוף נוכל לחיות כאן בשלווה.
תאמינו לי שכבר רציתי לרכוש את הפבלובה הזאת, אבל עכשיו אני קצת בספקות. תודה לברברה נאנדרטלי במחקר המאלף שלה. מיכאל מילר מחכה לנו בסלון.
מיכאל, אתה מבלה הרבה.
כן, את שולחת אותי להמון בילויים, לא כמו אמנון ששלחת אותו למחאה של הדירות.
מה הבאת לנו השבוע?
השבוע הלכתי לראות סרט, והאמת שבאתי לקולנוע, זה היה הסרט הראשון שהיה מוקרן, אמרתי, יאללה, הילרי סוואנק, זוכת פרס האקדמיה, נראה לי מספיק טוב אם היא משחקת שם. נכנסתי לראות סרט וראיתי סרט, האמת, שקצת ריגש אותי, קצת בכיתי. מסופר על, על שני אחים, האחות בטי אנ ווטרס והאח שלה קני, שבזמן הלוויה של אבא שלהם, זה משפחה רגילה, שנות ה-80, ארצות הברית, מסצ'וסטס, הלוויה של אבא שלהם, ונכנסים לכנסייה שוטרים ועוצרים את האח באשמת רצח. אין הרבה סיפור סביב המשפט, מאוד מאוד קצר, מראים את העדויות, הכל, ומכניסים אותו לכלא למאסר עולם ללא אפשרות חנינה. האחות בטי אנ ווטרס, היא אומרת לאח שלה, היא מודיעה לו, אני עושה הכל כדי לשחרר אותך ולהוכיח שאתה חף מפשע. עד עכשיו זה נשמע כאילו סיפור לגמרי רגיל, שום דבר מעניין, ומשם מתחילה התפנית ממש, כי כל החיים שלה משתנים. בגלל שהיא מחליטה לעשות את זה, הם גם ניסו עם עורך דין אחר.
רגע, זה אח ואחות שההורים שלהם, הם היו יתומים?
לא, לא, לא. הם פשוט לא היו משפחה מאוד מאוד מאוחדת, האמא הייתה מזניחה אותה, וכל מיני בלגנים כאלה שלא אפשרו להם לחיות חיים נורמליים. אבל את יודעת, שרדו, עברו את
ה... איך שהסתדרו.
הסתדרו לגמרי. והיא סוחרת עורך דין כדי אולי כן לנסות, הערעור לא מצליח, ונשאר להם רק בית המשפט העליון, סופרים קורט, והיא אומרת לו, אני מחליטה שאני לומדת עריכת דין כדי להוציא אותך מהכלא. עכשיו, זאת אישה שלא היה לה תעודת בגרות, והיא אומרת לו, אני הולכת להשלים תעודת בגרות. יש לה משפחה עם שני ילדים, והיא הולכת להשקיע את כל החיים שלה בשביל הבן אדם שהיא באמת אוהבת אותו הכי הרבה בעולם, כי הוא אח שלה, היא אוהבת אותו, זה מדהים, כאילו, זה סיפור אמיתי הרי. וממש ממש רואים שם כמה הם היו בקשר, קשר שלא תלוי בשום דבר ביניהם. באמת, כאילו...
הייתה סיבה לקשר הזה? פשוט אח ואחות,
אח ואחות, הם, כשהם היו קטנים, הם היו פורצים לבתים, ככה ישנים שם, גונבים ממתקים, עושים כל מיני שטויות של ילדים קטנים שלא היה להם יותר מדי מה לעשות, ואף אחד לא ממש השגיח עליהם. עכשיו, העניין הוא שהיא שמה לעצמה מטרה, ואחרי 18 שנים, שאח שלה בכלא, 18 שנים...
רגע, אני חייבת, זה מבוסס על סיפור אמיתי?
אמיתי לגמרי, כאילו לא, את יודעת, חצי כן וחצי לא, ואולי... זה הסיפור, לגמרי. ואחרי 18 שנה, היא משיגה לו משפט חוזר, אני לא אגיד מה קורה במשפט, כדי שאנשים ילכו לראות, אבל כאילו מקודם, אמנון ועידית דיברו על, על המחאה, וכמה אנשים רוצים שיקרה שינוי, ו... אני בספק אם זה יחזיק 18 שנה, נגיד, כי או שבאמת יקרה שינוי, או שאנשים יוותרו. והיא לא ויתרה.
תחילת עקבים.
היא לא ויתרה, וזה היה מאוד מאוד חשוב לה, והיא שמה לה מטרה. ושוב, אני לא אגיד אם היא השיגה אותה, אבל היא השיגה, קודם כל היא נהייתה עורכת דין, והיא השיגה לאח שלה משפט חוזר. והסרט הוא לא, הוא פשוט מרגש ב...
מה הפואנטה? למה הבאת לנו אותו?
אני הבאתי את זה כי יש שם, שוב, את העניין של המטרה ואהבת חינם, כאילו, כלפי אח שלה. הוא יכלה להגיד לו, תשמע, הסתבכת, הבעיה שלך, היא יכלה לא להאמין לו. והילדים שלה, גם הילדים שלה, הם בהתחלה הם קצת כעסו עליה, כי היא הזניחה אותם גם כן. והיא שמה לב לזה תוך כדי שהיא עושה בדיוק מה שאימא שלה עשתה לה. אבל בסופו של דבר, הם הכי העריכו אותה בעולם, בגלל שהיא הצליחה להשיג לאח שלה את המשפט החוזר הזה, ווואלה, הם העריכו את אמא שלה. היא לקחה משהו ועשתה אותו, למרות שכולם יכלו להגיד לה שזה לא יצליח.
היה פה רצון מאוד מאוד גדול.
מאוד חזק, כן. וגם המשחק שלהם, את מצליחה להרגיש את הקשר הזה בין האחים, למרות שהשחקנים לא אחים, והם לא מכירים, שחקנים. זה היה ממש ממש מורגש. והיה יפה. נראה לי שכדאי שנראה את הטריילר.
תודה, מיכאל, בוא נראה.
Kenneth Waters, you're under arrest for the murder of Katarina Brown.
Are you out of your mind?
We find the defendant guilty, Your Honor. I'll get you out, Kenny! You hear me?
When her brother was convicted of murder...
I can't spend the rest of my life in here.
Betty Ann Waters began an impossible 18-year struggle to set him free.
I'm gonna stop by trying to get a BA after I finally take the stupid GED test. After that, I'll apply to law school. But you just have to promise me that you'll never give up.
I don't really have time for a friend right now.
We're gonna be friends, because we're the only ones in class who've been through puberty.
My brother Kenny, he's been in prison for 12 years, life without parole.
Well,
I'm gonna find a way to get him out.
Mom? My baby sister, best of all!
So proud of you.
This woman actually went to law school to save her brother.
He's her only client.
How long will it take you to make yourself look like a lawyer?
You're talking about evidence that's 16 years old.
You know, caught Nancy Taylor, had it out for Kenny.
They lied, saying they had all this evidence.
You put an innocent man in prison.
I am sorry you have wasted your life on this.
You gotta move on.
It's over, honey.
I'm never getting out of here.
You're innocent.
Are you sure about that?
There is one thing we haven't tried yet.
If we can DNA test the murderer's blood, it'll prove Kenny's innocent.
Not doing it.
That's what we've been waiting for.
It's gonna test positive. I'll find a way that I'll trust them.
You do it, or I'll kill you. Got your sister and your lawyer talking.
This fall.
The A's don't like to admit they put an innocent person in prison.
I did not come this far after all this time.
Experience the extraordinary journey.
There are forces greater than you, and you may not win.
Of how far we go.
Time for you to start living your life.
This is my life.
To fight for our family.
You guys would do this for each other, right?
If Ben tried to go to law school for me, I'd die an old man in prison.
You'd do it for me?
I would.
I love you, Kenny.
Love you. Love you.
Conviction.
זמנות, הייתן הולכות לסרט?
יכול להיות. נראה אם נלך. אני לא אוהבת ללכת לסרטים שמצערים אותי, שעושים לי מצב רוח לא טוב. ממש, לא בא לי להרגיש כאילו משהו שמישהו אחר עכשיו החליט שאני ארגיש רע.
אבל היה פה משהו שהיא עשתה, תשמעי, וזה מקרה אמיתי, מאוד יפה.
אני פשוט לקחתי השראה. פשוט, אם את רוצה משהו, את צריכה לעשות את הכל, את המאה אחוז בשביל שהוא יקרה. אם לא תעשי, אז אל תתפלי שמשהו לא קורה. זה השראה.
נכון. אז מה הכירתי, מה הבאת לנו היום?
זהו. אז אני רציתי לתת לכם טיפים איך לצאת ממצב רוח רע, אם אתם עצובות.
אם הם הלכתם לסרט כזה.
במקרה הלכתם לסרט, ואתם פתאום טיפה במצב רוח לא כל כך טוב, אז יש כמה טיפים שיכולים לעזור לכם. דבר ראשון, להתקשר לחברה טובה שאתם סומכות אליה. מישהי שאתם יודעות שאפשר לשפוך לה את הלב.
שהיא תמיד במצב רוח טוב גם.
שהיא תמיד במצב רוח טוב, וגם אם במצב רוח רע אתם מזדהות איתה.
גוד מאדר.
ויש משהו גוד מאדר. ואם קשה לכם להתקשר, תעשו איתה איזשהו הסכם. תראי, לפעמים, רק לפעמים, אני עוברת מצבי רוח כאלה, ואני צריכה את התמיכה שלך. בזמן הזה אני אעשה לך אס-אמס, תחשבי עליי. וההסכם הזה באמת, אם אתם מיישמות אותו, עובד, כוח המחשבה מאוד מאוד עוזר, חברה, וכמה חברות יכולות להרים אתכם מהמצב הזה. עוד דבר מאוד חשוב, זה אפשר לעשות ספורט שיזרים את האנדורפינים או ספונג'ה, אבל אפשר גם לקבוע איזו חופשה, לנסוע אולי לאיזה הצפון או להורים, או...
בלי לחשוב עכשיו, יש לי כסף, אין לי כסף, אין
כן, לעשות איזושהי קביעה לפתוח אוהל, או ללכת לאיזה טיפול אלטרנטיבי. גם אם זה לא קורה באותו הרגע שהמצב הקשה הזה קורה, אז עוד שבוע אני יוצאת לחופש. יכול להיות שמשהו ישתנה. גם אם המצב רוח לא יעבור כל השבוע, בסוף השבוע משהו הולך להשתנות. השגרה תשבר. עכשיו,
תראו, גם לפעמים יש זמן להוריד את הראש, לתת לגל לעבור, לא תמיד אפשר לצאת מהמצבים האלה. יש זמן גם להיכנע ולהתבטל מול המצב, ואם מתקדמים, רואים שלפעמים אחרי הירידות, באות עליות, ויכולה להיווצר איזושהי שמחה, שהנה התחלתה של מדרגה חדשה, ואחריה תבוא התפתחות מאוד מאוד גדולה. ועכשיו לסיום, כמה טיפים, מה לא לעשות.
זה מעניין אותי.
מה לא יעזור לך כל כך? למשל, אחד, ללכת למקרר, לפתוח אותו כל 5 דקות ולאכול את כל מה שיש שם, זה לא יוציא אותך בכך מהמצב. 2, לפתוח את המחשב ולהתחיל לשוטט באינטרנט או בערוצי הטלוויזיה, לראות כל דבר שקורה, לדוגמה, פרסומות או סיקור על סלבריטאים, זה לא יוציא אותך מהמצב הזה.
איזה רזאי ואני כזאת שמנה.
כן, ודבר אחרון, שלא מומלץ לעשות, זה להחליט החלטות הרות גורל כשאת במצב רוח לא טוב. חכי שהמצב יעבור, אולי לא תרצי כל כך לשנות את כל החיים שלך.
לעבור בית.
עכשיו, לעבור בית, עבודה וכו'. זהו, ואפשר גם לשיר על זה שיר, אז אני אשיר את השיר אהבה, ותהיו איתי ביחד.
אז לפני שאת שר לנו?
כן.
אנחנו ניפרד מהצופים. תודה לכם, צופים וצופות יקרים. אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיש פינות, לעניין אותנו בכל מיני רעיונות, אנא כתבו ל-tv.strudel.co.il או חפשו אותנו בפייסבוק תחת השם זמנים טובים.
למדתי שאין הבדל בין הנותן למקבל. למדתי שאין הבדל בין הרואה למתבלבל. למדתי שאת זה הדבר הכי מדהים שהרגשתי. אז איך גם עלייך אני בוחרת לוותר? ואיך הספק הזה מאיר אותי בבוקר? הוא לא מאיר אותי כמו שמש מאירה. אומר לי שזה אף פעם לא יצליח. הוא מחבא אותי, הוא מחזיר אותי אל השגרה. עדיף לי להיות ביחד במקום לנסות להצליח לבד. ושאתם זה הדבר הכי מדהים שפגשתי, אז בגלל זה כדאי לי להתחבר לאחד ולאחד.
Thank you.